ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כל כך קרובים אנו ליום הקדוש, ליום הכיפורים, ובכל זאת אנחנו מרגישים רחוקים. כל אחד רוצה להרגיש בוודאי יותר את קדושת הימים, להרגיש יותר את האחריות של עשרת ימי תשובה שרבנו יונה, שעסקנו בו בשבת שובה, דורש מהאדם בעשרת ימי תשובה לשנות את אורחות חייו. מה נועלו, אומרו אותם היוצאים לפועלם בעשרת ימי תשובה, ממשיכים את העניינים שלהם כרגיל ולא שמים לב למשפט, אף שמאמינים בו. ולכן ישנה דרישה אצל רבן יונה, אצל הפוסקים, למעט בימים הללו מהעניינים מהסדר הרגיל ואפילו מלימוד תורה, למען עסוק בתיקון נפשו. יפה עשה מישהו בבית המדרש פה שכתב לפניו עשרת ימי תשובה. אדם יחשוב על הדבר הזה. השאלה היא, מה בכל זאת מעכב? כולם מרגישים, כולם רוצים, מדוע בכל זאת יש קושי בדבר? בשבת האחרונה נסתלק לבית עולמו יהודי מיוחד בדור, יהודי שכולו תורה, 101 שנים של תורה, הרב גדליה אייזמן, זכר צדיק לברכה. הוא עליו שהוא הסגן המשגיחים, המשגיח הרוחני של ישיבת כל תורה, של רב אוירבך, במשך כ-67 שנים. והוא כותב בספרו, או כתבו יותר נכון את השיחות שלו, בספרו גידולי מוסר לחודש אלול וימי הדין, כך: בעשרת ימי תשובה חשים כלל ישראל מצד תואר נפשם במחיצות הקיימות ביניהם לבורא יתברך. עם ישראל, כל אחד ואחד, מרגיש בעשרת ימי תשובה, משמע שלא מרגישים את זה כל השנה. ממה נובע הדבר? מתואר הנפש. מרגישים מחיצות הקיימות ביניהם לבורא יתברך, מחיצות שנוצרו על ידי מעשיהם הרעים. על כן מחפשים מעיצות כיצד לסלק את המחיצות המפריעות להם להגיע אליו יתברך. הרעיון הזה, הרוחני הזה, הוא תשובה לשאלות רבות, כפי שמתבאר באורות התשובה, ולכאורה הוא גם תשובה לאותה שאלה ששאלנו כאן היום, לקושי הזה שהוא לא מורגש כל השנה כמו שהוא אמר, אבל בעשרת ימי תשובה הוא מורגש יותר. באורות התשובה היסוד הזה מובלט בפרק ז', כותב הרב זצ"ל: רואים אנו בחוש איך האבונות הם עומדים, הם מבדילות בינינו ובין האור של ההשגה הבהירה. אז זאת אומרת, רואים אנו בחוש, כך הוא כותב, אנחנו רואים בחוש. מי זה רואה בחוש? רואים בחוש שיש מחיצות שהן המחיצות של האבונות. ועוד שם הוא כותב שוב על ראייה מיוחדת: הנני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי הזורח ברוב זוהרו על כל נשמה, ומחשיכים ומאפילים את הנשמה. אני רואה, כותב הרב, שראייה, שוב, מה זאת אומרת הראייה הזו? שהאבונות, אני רואה את המחיצות האלה, יש אור שזורח על כל נשמה, נשמה שנתת בי תאוריי. אבל יש איזשהו, אלו שהן לחיצות של אבונות שמחשיכים את הנשמה ולא נותנים לה להעיר כמו שהיא צריכה להעיר. העבירות, החטאים, הם מציאות של תומה שמלפפת את האדם, מלפפת את החוטא, ומפרידה בינו לבין מה ששייך לקדושה. כך כותב הרב גדליה אייזמן שם באותה שיחה שהבאנו ממנה. הוא כותב שם, אך מה הבעיה? שאיננו רואים בעיני בשר ודם זאת בצורה מוחשית. אנחנו לא רואים את זה, רק מאמינים בזה, שהמחיצות האלה הם רוח של תומה שמתלבשת על החוטא, והיא מפריעה לו, מפריעה לו בתורה, מפריעה לו בתפילה, מפריעה לו להיכנס ליום הכיפורים כראוי. האם יש יחס בין מה שכתוב באורות התשובה שהבאנו לבין הדברים שלו שקראנו מספרו? נזדמן לי אתמול על ידי אחד האברכים מכתב נפלא שכתב אותו יהודי מופלא, הרב אייזמן, הרב דלי אייזמן, למורינו ורבינו הרב צבי יהודה, שהם היו בקשר עמוק מאוד עד פטירתו של הרב צבי יהודה, עשרות שנים בקשר עמוק מאוד. מדומני שהוא למד גם שנתיים, אותו משגיח של כל תורה, למד שנתיים במרכז הרב. ושם במכתב המיוחד הזה פורס הרב גדליה את ההתפעלות העצומה שלו ממרן הרב זצ"ל. ומה שעשה עליו את הרושם הכביר ביותר זו היכולת של הרב לראות ראייה פנימית בלשונו כראייה ממש בכל העניינים שנגע בהם הרב קוק. הוא מוסר לנו לא מה שהוא מרגיש תמיד, אלא גם מה שהוא רואה. הוא כותב שם, ההשגחה העליונה ברוב טובה וחסדה שלחה עלינו נשמה אצילה זו של הרב קוק, המוכרחת בייחוד לדורנו, דור דל הפנים, דור שהפנימיות דלה בו, דור שנמשך לגמרי, והוא כותב את זה בתף רי שתדי וב, במניינם 1936, מה נגיד היום? דור שנמשך אחרי דרך החומריות, מילא, והחיצון, היינו החיצוניות, מבלי הבין כלל השירות תוכן פנימי, הכל זה חיצוני. שלעומתה של הפנימיות, החיצון הוא שלילה גמורה במלוא מובנה של המילה. והלא כמדומה הוא הסיבה העיקרית לירידה הנוראה של הדור בתור מחללת הקודשים, בהורקת כל תוכן קודש פנימי ורוחני מעת היצירה, ורק לזוהמת החומריות והחיצון עיניו. אם ישאלו אותי, הוא כותב, מהי הסיבה? מחר יהיה יום עיון לראשונה בסוגיית הדתל"שים, רחמנא ליצלן. שואל אותו יהודי, עוד לא היו לו 101 שנה, אבל הוא היה גדול עוד קודם. מהי שורש הסיבה לבעיות הרוחניות שקיימות בדור? שורש העניין הוא שהמבט הוא חיצוני. הכל 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 זה, באנגלית קוראים לזה שואו. הכל 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 תופס אותנו, החיצוניות תופסת אותנו, והיא הסיבה העיקרית לירידה הנוראה של הדור. בעצם מה השורש של הדבר הזה? השורש הוא כידוע כבר מתחיל לרחוק מרחוק, מתחיל מעשיו שמבקש מיעקב, עליתי נינה מן האדום האדום הזה. הוא מודד את האוכל בצורה החיצונית שלו, על כן קרא שמו אדום. זוהי תרבות המערב שהיא משפיעה על העולם כולו. תרבותו של עשיו הרואה את האדום שבנזיד האנשים. והתרבות הזו, אני מפחד לומר, אבל אני כן אומר, התרבות הזו מגיעה גם אלינו לבית המדרש, בדרכי הלימוד, בדרכי העבודה, בדרכי התפילה, בדרכי ההתנהגות שלנו. ואולי בגלל זה דרא דיקבתא דמשיחא, אומר הזוהר הקדוש, יוטב מלגב וביש מלבר. התיקון צריך לבוא בפנימיות. אבל זה תופס. ומה מאוד מורגש הירידה הנוראה הזו בימינו, שנגררים אחרי הקליפה והחציוניות בכל השטחים. ואז הורד אלינו נשמת כבוד קודשו אביו מרן זצ"ל, כותבו לרב צבי יהודה, ריבונו של עולם נתן מענה לבעיה, הוא שלח לנו, פשוט לא יאומן שהדברים נכתבים, אבל אנחנו קוראים מתוך מכתב מקורי. הורד אלינו נשמת כבוד קודשו מרן זצ"ל לפקוח עיניים עברות ולאמור לאסירי החיצון צאו. כל העולם אסור משועבד לחיצוניות. ובא הרב קוק שרואה, הנה מי רואה, הייתה לו ראייה, רואה האורות הוא נקרא, הנה אני רואה בחוש, הנה אני רואה איך האבונות עומדים כמחיצה. הוא רואה ממש, זהו הדבר שאבגדליה איזמן התפעל ממנו ביותר. עבודת התשובה זו עבודה של הסרת מחיצות החטאים. מה המשמעות של מחיצה? נדמה לי שיש לה שתי משמעויות, מלשון חוצץ ומלשון חוץ. חוצץ וחוץ, זה מונח במילה מחיצות. דהיינו, אם נעמיק, הם הם הדברים. כשהראייה היא חיצונית, כשחיים בערכים חיצוניים, זוהי המחיצה הגדולה ביותר בינינו לבין אבינו שבשמיים. ואי אפשר להידבק עם מחיצה כזו בתורה, בקדושה, שכולה פנימיות, שכולה טהרה. ולכן התפקיד שלנו זה להיות יותר פנימיים, להתבונן פנימה אל עצמנו, לא תמיד רק מה יגידו ואיך זה נראה בחוץ ואיך זה מבריק או יותר מבריק או פחות מבריק, אלא מהי האמת, מהי האמת הפנימית. וזו עבודה גדולה של הימים הללו. ולכן כותב הרב זצ"ל בפרק י"ד, מי שרוצה לראות בסעיף א', שכאשר אדם מכיר בדבר הזה שהמחיצות האלה הן מסתירות, והוא נותן דעתו, הוא מבקש על הדבר הזה, אז זה מביא אותו למצב של טהרה וקדושה ותשובה. אם מבקשים על הדבר הזה, ולכן צריכים לבקש בימים האלה, לב טהור ברע לי אלוהים. לב זה הפנימיות. בראש השנה אמרנו, כי אתה אלוהים אמת ודברך אמת וקיים לעד. אנחנו באים אליך ריבונו של עולם מכוח האמת. ולכן ממשיך הרב גדליה וכותב שם כמה מקסימים דבריו באורות התשובה, כשאומר, הנני רואה איך ההבנות עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי. פשוט רואה ומספר מה שרואה. כך הוא כותב על הרב קוק. הוא רואה והוא מספר לנו שאנחנו לא רואים מה הוא רואה שם בפנימיות הזו. כל כך נפלא הדבר. ושם בסוף מכתב הוא מסיים, ייתן השם, ייתן השם, ויחדרו מידעת של תורת כבוד קודשו ברחבי תבל. הוא זצ"ל ראה, כותב הוא על הרב קוק, מה שלא ראו כל בני דורו. תשמעו מה כותב גדול בעולם המכונה חרדי. הוא זצ"ל, הרב קוק, ראה מה שלא ראו כל בני דורו. ומהפלא אם לא הבינו אותו רבים ואף גדולים מבני דורו, כשהיה חסר להם החיזיון הזה. המכתב הנפלא הזה שכותב הרב גדליה, הוא עומד בעצם על גדלות אורות התשובה. זה היה הנושא. אנחנו עסקנו מעט מראש חודש אלול בשיחות האלה, בספר האדיר הזה, מתוך תקווה, ועדיין מקווים שבני הישיבה יעסקו בספר הזה יותר ויותר, ויגלו את האורות הגדולים התמונים באוצר הגדול הזה ששמו אורות התשובה, כדי להאיר לנו את החיים. עומדים אנו בפתחו של יום הכיפורים, ורוצים ומתפללים לזכות לתשובת אמת ולהסרת אותן מחיצות, שהרי זהו כוחה של התשובה. וזוהי עבודת יום הכיפורים, זוהי עבודת יום הכיפורים, עבודת התשובה, הסרת המחיצות. ומה אחר כך? בסוף פרק ט' באורות התשובה מלמד אותנו הרב זצ"ל עוד לימוד נפלא לימים שבאים אחרי זה. אדם שעוסק בתשובה, הוא מכופף את כוחות החיים שלו, הוא מכופף את כוחות הרצון שלו, ולכן צריך איזושהי הבראה. ולכן כותב הוא, שווים אחר כך על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, ואז תהיה התשובה שלמה. אחרי יום הכיפורים באים ימים של שמחה ותשובה מתוך שמחה ואהבה. והשיא שבכל הימים הללו, בעצם שהתחלנו אותם מראש חודש אלול, והסיום שלהם בשיא הוא בשמחת תורה, בשמחה הגדולה בישיבה, עם כל כוחות הנפש, עם כל כוחות התורה שאדם בנה באותם 51 ימים של עבודה גדולה. בנה את כוחות נפשו, בנה את בניין המידות שלו, הוא בנה נפש, הוא בנה בו תורה, ואת כל זה, כל הכוחות האלה מתגלים, אותם כוחות, בשמחה של התורה, שמחה אמיתית, לא שמחה חיצונית של בדרן או ליצן שמצחיק אותנו בבדיחה, שלא פועלת כלום על הפנימיות שלנו, ולזה העולם קורא שמחה, אלא שמחה של עומק, שמחה של פנימיות, שמחה של קודש. וזה מה שהוא כתב לנו כאן, באים ימים של שמחת קודש, שמחה של שמחת בית השואבה שאנחנו חוגגים בישיבה, שכל כך כתבו עליה דברים גדולים, משום שיש בכל המקומות האלה את ממד הפנימיות, את מעד הפנימיות של הקדושה, ומעל לכל הימים האלה חותם אותם, את כל ימי היראה והשמחה, חותם אותם שמחת תורה. יום שכולו אהבה גמורה לריבונו של עולם, בלי מחיצות. יהודי והחיבוק שלו עם התורה. זה שמחת תורה. כל המחיצות הוסרו, או אמורים להיות מוסרים, תלוי בעבודה שלנו ובסייעתא דשמיא. כדי שבסופו של דבר מתחברים לריבונו של עולם בחיבור ישיר, בחיבוק של אדם עם תורה, מציאות אחת של תורה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.